שלום לכולם וברוכים הבאים ללמה סייבר. הפודקאסט שמדבר על כל מה שמעניין בעולם הסייבר. אני דנית ליבוביצ'אטי, עורכת דין חוקרת וטכנולוגית, והשבוע מתארח אצלנו צביקה פליישמן, אחראי הלקוחות אסטרטגיים של מנדיאנט ישראל בתוך גוגל.
אכן, שלום לכולם.
שלום צביקה, מה נשמע?
וואלה, בסדר.
סוף סוף אנחנו נפגשים כדי להקליט את הפרק הזה.
כן, ניסינו כבר כמה פעמים, אבל מה, מילואים, עניינים, עבודה, הנה, הגענו לזה.
הגענו. תגיד, התפקיד שלך, איך הגדרתי את זה, במנדיאנט ישראל בתוך גוגל, זה תפקיד בעצם מעולם המחירות, נכון?
נכון, זה תפקיד מעולם המחירות, אבל כשבאים ללקוח, וצריך גם לדבר את השפה שלו, זאת אומרת, אני לא יכול לבוא סתם ולהציע לו, בוא תקנה מודיעין, בוא תקנה אססמנט או קונסלטינג כזה או אחר, אתה צריך לבוא ולהבין את הבעייתיות שיש אצל הלקוח כרגע מצד אחד, וכמובן מהצד השני, לבוא ולספק את הפתרון הנכון. אז רקע זה נבנה בקריירה, בכמה שנים טובות אחורה, וזה עובד.
מה עשית לפני המחירות?
וואו, הייתי 15 שנים ב-CA, Computer Associates, למי שמכיר, ואז התחלנו באמת לדבר אבטחת מידע, אף אחד לא ידע לבטא סייבר, בטח לא לאיית את זה. עשיתי איך איזה כמעט שלוש שנים באוויה, ומערכות תקשורת, מוצפנות, לא מוצפנות, פרויקטים גדולים ואחרים, גם בצבא ובארגונים ביטחוניים אחרים. חניתי לעוד איזה שלוש שנים בזרוע סייבר של רייטיון, יצרנית הטילים האמריקאית, פורס פוינט נקראת, ושם באמת כבר זה היה סייבר לחלוטין, וזהו, הגעתי לחברה קטנה בשם פיירי, שהתפצלה לשתי חברות, בנייה מנדיאנט פיירי, ובא גוגל ורכשה את מנדיאנט, ככה לשבת.
ועד כמה זה שונה כשגוגל רוכשת אותך?
אז זהו, זה קודם כל זה לשבת שנה באותו תפקיד, באותו כיסא, וכל פעם משתנה השם של החברה והמייל והכל. זה מסוג הדברים המוזרים, אבל זה קורה.
כי זה היה באותה תקופה, בהתחלה זה היה פיירי והפיירי מנדיאנט.
באותה שנה, באותה שנה ממש. גוגל זה אני חושב אחד החברות הגדולות בעולם בתחום
בכלל
כאילו בכל תחום שהוא, אני חושב שאפשר למצוא רק בבניין שלנו, כשמסתובבים בקומות אז רואים מעבדות שונות ומשונות, תחומים שונים, דברים שבכלל לא ידעתי שגוגל עוסקת בהם, ופתאום וואלה גם זה של גוגל. אז מוצאים את עצמנו פתאום מיחידה קטנה כמו סיירת מובחרת כזאת מנדיאנט, פתאום על נושאת מטסים אדירה, וכשגוגל אומרת שהיא פונה ימינה, לוקח לה עוד איזה 50 קילומטר של שייט עד שזה קורה, ותוך כדי מבארים את התהליכים, מטייבים את הדברים, זאת אומרת זה תהליך מאוד, מאוד רציני, כחברה רצינית. אז זה שונה, אבל זה מעניין. כל יום אתגר.
כי מה, זה מוסיף את ה... זה מוסיף טווח לפעילות של... אתן רגע במילה מה פיירי מנדיאנט, כן. מנדיאנט של גוגל עושה.
אז אני אגיד ככה, כשהייתי מרים טלפון לסיסו, ואומר לו, אני בא אליך כדי לספר לך מה אנחנו עושים מנדיאנט, אז מי שהיה מתחום המקצוע, ואמרת לו מנדיאנט ישר ידע. היום כשאני מרים טלפון, אז אני גם יכול לרמת מנכ״ל, ואני אומר לו, אני מגוגל, ועוסק בעולם מודיעין הסייבר, וקודם כל גוגל זה שטיח אדום. עוד דבר מעניין, אם תמיד ניסיתי לשדל את הלקוח, בוא אלינו לפגישה, והוא תמיד היה אומר, בוא אליי, היום כולם אומרים, רגע, אפשר לבוא לבניין של גוגל, ואז כאילו,
רוצים לבוא לראות. יש מגלשות וכל הזה?
היה, כנראה, היה. איפשהו בפוליסי של החברה, כנראה משהו קרה שם, ואת הקטע של המגלשות ביטלו. אז יש הרבה מדרגות, אם את רוצה בין הקומות. ומעליות.
ומעליות.
כן.
אז זה מגניב, זה חוויה. אם רוצים להגיע בשביל לחוות החוויה של הבניין של גוגל, זה בעצם העניין.
נכון, ותמיד כיף לגעת בלקוח ולא לעשות את זה פגישה וירטואלית, כאילו זה סוג של אי-מיטינג כזה או אחר. ואז הוא מגיע, והוא רואה את הדברים בפועל, והוא נוגע בכל מה שצריך, ובעצם פוגש נקרא לזה את המודיעין ואותנו, בלי כל החיץ באמצע, זאת אומרת, ממש הוא יכול לראות איך זה קורה, וזה הגדולה שלנו.
תגיד, אני לוקחת אותך רגע לחזרה לתפקיד של המחירות, איך היה הסוויץ' הזה של לעבור לתפקיד של מחירות, או שתמיד היית ב...
לא, התחלתי בעבר טכני, אבל הרבה שנים אחורה, התפקיד עבר למחירות, אבל שוב, זה מחירות, אבל זה לא שעכשיו מי שמחר דאטאבייסים יכול להיכנס ומדי וואן למכור סייבר, זה ממש... לדבר את השפה ולהבין את הבעייתיות שאנחנו פוגשים כל יום, את, אני ואחרים, ביום יום שלנו, מול הלקוחות ומול ההנהלות שלהם. זה שונה.
זאת אומרת, בשביל נניח מישהו שרוצה להגיע לתפקיד כזה, אז עדיף להתחיל ממשהו טכני, ואז, כי נגיד, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? אז אני צריכה לעשות את העבודה.
אוי, נו באמת.
אבל מחירות...
מי שרוצה, אז אני עוד זוכר את דנית, בתקופה שהייתה במערך הסייבר. אז היא מספרת היום שהיא חוקרת והכל, אבל אני זוכר אותה בתפקידים גם כן גדולים, ועוד לפני שהיא יצאה לחופשי, וכבר אז היא הייתה מטאור.
אז אני שמחה שזה היה לי רק ככה בחוץ, כרגיל, בפנים זה לא הרגיש ככה. אבל באמת עשיתי תפקידים מעניינים. אבל אני, גם היום, כאילו אני מספר לך על התחושה של עצמי, התחושה שלי למחירות היא שזה משהו שלא, זאת אומרת, אם אני מתקעת בזה וזה כבר קרה, אז הצלחתי למכור, אבל כל האפרוץ' הזה, זה נראה לי סוג של כישרון.
אז קודם כל צריך לדעת לאהוב לעבוד עם אנשים, כי אנשים בסוף עובדים עם אנשים. נכון. זאת אומרת, זה לא, אני יכול להגיד שלי יש 4 פיצ'רים לכאן, ומישהו אחר יבוא ויגיד, יש לי פיצ'ר אחד יותר פה, בצד השני, וזה בסוף אנשים עובדים עם אנשים. צריך לאהוב את זה. צריך גם לזכור שבחברות אמריקאיות, יש קווטה, גם ישראליות, אבל בצד האמריקאיות זה עוד יותר חזק. יש קווטה, וחייבים לעמוד בה, ויש לאורך כל התהליך כולו את הלחץ של החברה, שאומרת לך מה קורה ואיך קורה ותתעד והכל, ורגע, השבוע שעבר אמרת ככה, והשבוע אתה אומרת אותו דבר, מה קרה?
זאת אומרת, מבחינת ההצלחות של המחירות והעמידה.
אז צריך גם את החוסן. צריך גם את החוסן הנכון, האישי, כדי לבוא ולעמוד בתפקיד כזה, וזה רק מהצד החברה, וכמובן בצד השני. בסוף עומד מנהל הבטחת מידע, ויבוא אליו איש מחירות ברמה כזו או אחרת, הוא ידבר איתו והוא יגיד לו את הסיסמאות, וברגע שאותו מנהל הבטחת מידע, אותו סיסו, ירצה לעשות drill down טיפה למטה, והוא יגלה פתאום שאין עם מי לדבר, אז הוא ידבר עם האיש מחירות הבא, האחר, חברה אחרת, שידע לקחת אותו למקומות הנכונים. אז באמת צריך לבוא מהתחום כדי לעשות את זה נכון.
יש הרבה פעמים הרגשה של, עכשיו אני מסתכלת רגע כלקוח, שמגיעים ומוכרים, אז באמת יש חיבור מאוד טוב עם האיש מחירות, אבל ברגע שהסתיימה המחירה, זהו, אז אתה כבר עובר לשירות לקוחות.
אז לא בתחומים שלנו. בתחומים שלנו, או לפחות אצלנו, במנדיאן / גוגל, אני דואג להגיע גם לישיבות סטטוס. אני דואג לפגוש את הלקוח כל הזמן, עוד ועוד.
כי אתה לקוחות אסטרטגיים, או...
כי זה צורת העבודה הנכונה. כי בסוף לא בנו לעשות הקיצה, למכור לשנה וללכת. העניין הזה שאת בונה את מערך היחסים הנכון עם הלקוח, הוא זה שיאפשר לבוא ולהציע לו דברים נוספים, הוא זה שיאפשר ביום צרה לבוא ולהיכנס בקלות לתוך אותו ארגון עם כל מה שאתה צריך כדי לסייע לו, וכמובן הוא זה שבחידוש, נקרא לזה החוזה, כשהוא יפגוש הצעות מחיר נוגדות וזולות יותר, הוא יגלה פתאום שרגע, אבל אני זוכר שכשהיה לי ככה וככה, מנדיאנט ידעו לבוא ולתת את כל מה שצריך כדי להציל אותי, ולזה, אין לזה מחיר, זה פרייסלס.
וזה גם, טוב, גם היום יש מנעד מאוד מאוד רחב של גוגל, של דברים שהיא יכולה לתת, זה בעצם מופך אותך לסוג של מלווה של הלקוח.
כן, אבל אני ספצ'ליסט לעולם הסייבר, זאת אומרת, נכון, לגוגל, היום כשאנחנו מביאים לקוח אלינו, לגוגל, לבוא ולפגוש ולהתרשם, אז מציגים לו את הסייבר, ומציגים לו את ה-AI, ומציגים לו את הקלאוד, ואת הסטורג' ואת המיליון דברים. זאת אומרת, והוא יודע לבוא ולהגיד, רגע, הנה, בתוך כל המבחר הזה, אני צריך את זה, את זה ואת זה, אנחנו סוג של מעטפת, בסוף כדי שתוכל לישון טוב בלילה, אז אנחנו שמה. וזה משהו ש... נכון, גוגל, אבל סייבר.
ומה יש באמת בתחום הסייבר הזה ל... שאתה מתעסק בו?
אז אחד הדברים העיקריים שאנחנו כמנדיאנט עושים, זה באמת את כל העולם הזה של מודיעין הסייבר. אנחנו סיימנו את שנה שעברה עם כ-250 אלף שעות חקירה בינלאומי. היינו באלפי אירועי אינסידנט ריספונס.
חקירה זה היה. כן,
אלפי אירועי אינסידנט ריספונס, שבהם אספנו תרות של פטות של מידע, שבו אנחנו יודעים איך נכנסו, מאיפה, באיזה כלים, איזה קואליציות, מי נגד מי, הכל. כל זה אספנו לברכת מודיעין אחת. בנוסף לזה הבאנו לאותה ברכת מודיעין, טלמטריות שאנחנו עושים מכ-125 מיליון צמתים של טלמטריה, שאת זה גם חברות אחרות עושות, עליהם אין את הצד של ה-human, נקרא לזה, אותם אנשים שהיו אצל לקוחות, שעבור אירוע הבטחת מידע והביאו את כל המידע, אבל אותה טלמטריה נשפכת גם כן לתוך אותו סיילו ענק של, של מידע, שאחרי זה אנחנו הופכים אותו לידע. ובנוסף, יש לנו גם המון הסכמים עם חברות לקבל מהם פידים ולספק להם מידע, כמו עם מייקרוסופט וקראוטסטרייק ופיירי וסנטינל וואן ועוד ועוד, לא זוכר את כולם. כשאת לוקחת את כל זה, את מבינה שבעצם אנחנו המובילים באמת בעולם בתחום של איסוף המידע. ואחרי שאספנו אותו, כמו חברת ביון גדולה וטובה, אנחנו מפלחים אותו, ובעצם יושבים אנליסטים שלנו, והופכים את כל המידע הזה, זה גוגל הכי טובים בזה, יושבים האנליסטים שלנו, והופכים את אותו מידע לידע, והידע הזה, זה הידע שמציל בסוף את הלקוחות, כי אם אני יודע לבוא ולהגיד, לבנק מסוים, אני יודע מי תוקף מוסדות פיננסיים, ואני יודע באיזה כלים הוא עושה את זה, ובאיזה חתכי ופילוחי מקומות, זאת אומרת, הוא עושה את זה, זאת אומרת, ואם יש קואליציות שמתארגנות, כי אנחנו נמצאים גם בדיפ ובדארק, ויודעים להביא את כל המידע הזה, ואז אני יכול לבוא ולסיסו ולהגיד לו, תקשיב, אתה, אני מכיר את הארכיטקטורה שלך, כי אתה לקוח שלי בתחום כזה או אחר, ואתה חשוף כרגע לקבוצת התקיפה החדשה הזאת, שיודעת לעשות את ההתקפות הכי טובות כרגע על מוסדות פיננסיים בעולם, וסגור את הפינה הזאת. זאת אומרת, זה בסוף מידע וידע שאין לו מחיר. זאת אומרת, זה פה.
אבל גם מהארץ, גם כמנדיאן, גם עדיין יוצאים צוותי היער ויוצאים שירותים של מה?
מנדיאן היום בישראל יש לנו צוותים שעוסקים באינסידנט ריספונס, שזה הריטיינר הרגיל, או אקספרטיז און דימנד, שבעצם אפשר בצוותים האלה להשתמש כדי לעשות כל מיני אססמנטס מיוחדים, או לבנות דוח איכותי, או שהוא רלוונטי רק אליכם, לאותו לקוח, המון דברים שאפשר לעשות בעניין הזה עם אותם אקספרטיז און דימנד, וכמובן, יש את כל הפנטרשן טסט, ורטים, ופרפל טים, יש לנו אקדמיה ענקית.
מה זה בין הרד לפרפל? בואו נסגור רגע את הפינה הזאת.
יש כל כך הרבה פירושים לזה, וכל חברה אני חושב שמתייחסת לזה אחרת.
כי הפרפל זה קצת
המצאה. הפרפל זה יותר לבוא וללוות את הלקוח יחד איתו, יחד עם צוות העבודה שלו. זאת אומרת, בואו ניקח את אנשי הבטחת המידע שלך, ויחד נתרגל איך אנחנו ניגשים אל לתשתיות שלך או למידע שלך. זאת אומרת, אני מלמד אותם תוך כדי. יש לזה ערך אדיר, זאת אומרת, הם פתאום קולטים גם את הצד השני, הם לומדים את הראש של ההאקר מהצד השני, איך הוא רואה אותם. זה משהו שחברות אחרות פחות עושות, ואם עושות, אז לא אכנס לגן, אני רק אגיד שאנחנו עושים את זה הכי טוב, ויש לנו לא מעט כאלה בארץ.
קראתי, זה בעצם הלקוח נותן לכם איזו הרשאה, ואתם בגדול מתחרים על ה... בודקים את כל החולשות ומנסים לתקוף
נכון,
בכל דרך.
נכון, נכון. ואותו דבר, פנטריישן טסט, ששם באמת, זה לאו דווקא בו תתקפו את התשתית שלי, אלא יש לי, הנה, את הספריית מסמכים הזאתי, בואו נראה אתכם מגיעים לשם. כי היא הכי חשובה.
אתה נותן
היא התכשיטי ה...
כן,
היא...
הקראון ג'ובס, תכשיטי המלך.
בדיוק, תכשיטי המלך.
ואז לכוון...
רציתי להגיד יעלומי הממלכה, אבל בסדר.
וכשעושים רטים, אז זה פשוט, רק בואו תראו לי שהצלחתם להיכנס לתוך המערכות, שהשתלטתם לי על ה...
אנחנו כמובן מוצאים דוח מלא, ומסבירים איך עשינו, מה עשינו, כך חשוב לנו שבסוף גם יתקנו ויעשו את הדברים, כמו שצריך.
אתם גם מלווים אחר כך לתיקון, או שאתם נקודתיים?
זה תלוי מה סגרנו עם הלקוח.
זאת אומרת, יש גם פעילות.
אני מניח ש... בואי, פחות התעסקתי עם מה קרה אחרי, דווקא באותם לקוחות שלי שעשינו את זה, אמרו לנו בוא תיגע בזה, תביא לנו את הדוח, אנחנו ננסה לסגור את זה.
כן.
אם לא מצליחים, אז נעזר באנליסטים כאלה ואחרים. יש הלם גדול כשאתה מצליח.
כן.
ואנחנו מנדיאל.
כי זה מסוג התחושה של...
כן, ש...
אני לא פריץ.
לגמרי, ואנחנו מנדיאל.
אנשים לא יפנימו שאין 100%.
אנשים לא יפנימו שאין 100%, ואנשים גם לא יפנימו את כמות הידע והמידע שיש לנו. Mm-hmm. כשאנחנו מגיעים לארגון ורואים את הארכיטקטורה שלו, אני חושב שזה כמו... שבא מישהו ומסתכל על, על חומה ואומר, הנה, פה יש צדק, פה זה, פה... אנחנו רואים את זה ישר. Mm-hmm. והצוותים שלנו אלופים בזה.
מגניב.
כן.
ותגיד, בוא נחזור רגע, מה זרקת ככה בקצרה, שהיית גם במילואים. נכון. היה עכשיו ממש בתקופת המלחמה, אני חושבת שקפצת מיד, לא?
אני הייתי ברומא, בשביל אוקטובר, זאת אומרת, היינו עם המשפחה, וכמובן, יום ראשון היינו אמורים לחזור, בשמיני, גילינו שאין טיסות, וחזרנו באיזה דרך לא דרך, זאת אומרת, טסנו מרומא לאתונה, מאתונה לקרטים, מקרטים לישראל, עשיתי מיילייג' של, של פרימיום, כאילו, והגענו לארץ, ולמחרת התגייסנו. זאת אומרת, התגייסנו, אני, הבן שלי, החתן שלי התגייס כבר בשביעי, בבוקר, כל אחד לאן שהוא.
ומה היה? אני זוכרת שהרי קבענו להקליט עוד לפני,
נכון.
לפני המלחמה, ואז הגיעה המלחמה, אז היה...
נכון, היה קטע מסוים של, שדיברנו אז, ובאמת אמרתי, אני נמצא כרגע במילואים, קצת קשה, אבל את יודעת מה, אפשר לספר ככה, כדרך אגב, מה רואים פה מבחינת איך כולם הגיעו, ומה mm-hmm. קורה פה.
כן.
זאת אומרת, מה הרוח?
זה נגיע, היום אנחנו...
אז היום אנחנו, 100 ימים אחרי, ראיתי, שמעתי עכשיו ברדיו את מתי החטופים מדבר על זה, וזה באמת וואו, כאילו שזה כבר 100 ימים. אבל כן, כשהגענו למילואים, אז מצאנו פתאום את כל עם ישראל, מקים שם את כל מה שאפשר כדי לתמוך בכוחות שמגיעים. זאת אומרת, לכולם הייתה הרגשה שצריך לעזור במשהו. אנחנו... שטח הכינוס שלנו המקורי היה ליד גדרה, ומשם הוקפצנו לגדר ופנימה, היחידה נכנסה. והעניין הוא שפתאום ראינו את כל המושב שבו היינו, מגיע ומנסה לעשות מה שאפשר כדי להרגיש חלק מהמאמץ. אם זה אוכל, ואם זה ציוד היגייני, ואם זה כל דבר. אותו דבר, כשהתקרבת לגדר וראית שם את פתאום את הסטקיות ענק שהקימו פה האחים לנשק ופה איזה חרדי אחר ושם דוכן של ברסלבים של מיצים וכל חייל שעבר שם הציע לו מיץ וברד חינם וכל חייל הוא גם אמר לו, אותו ברסלבי, אני זוכר, בוא תברך אותי כי אתה קדוש, אתה נלחם בשביל עם ישראל וכאילו, היה תור לקרמי והתור לציצית, בערך אותו אורך של תור, ואנשים עמדו בשתי התורים גם יחד מצד אחד, חילונים גמורים ודתיים גמורים, ובכלל גם הכוח שאנחנו הרכבנו, מורכב מכל, נקרא לזה, הקשת, הספקטרום של עם ישראל. והיו שם חרדים וחילונים ודרוזים וכאילו כולם.
וכולם נפגשים יחד כדי להגן על...
וכולם נפגשים יחד וכולם עם אמת אחת ברורה. כן. שזה התפקיד שלנו כרגע, להגן,
ולהגן על הבית
זה,
שלנו.
על הבית, אכן כן.
אז זה מדהים, וזו גם תקופה ארוכה שזה עוד נמשך, והמוטיבציה עוד גבוהה.
המוטיבציה גבוהה, אמנם היחידות מרדדות כרגע כוחות, כי אחרי 100 ימים צריך גם להפעיל את המשק מחדש כן. מצד אחד, וגם להוציא אנשים בכל זאת.
להתרננות, כן.
אנשים שם עשו 15 יום בתוך עזה, ויצאו ליום, וחזרו, וכולי. הורים לילדים, השאירו בבית הכל, וקמו עסקים, ילדים, נשים, הכל הכל, ומצאו את עצמם פתאום נעלמים ל-100 יום. זה המון.
זה המון. כן. זה המון, וגם אני לא בטוח שנחזור להיות אותו דבר.
אני מקווה שזה שינה משהו. אני מקווה שזה יחד יותר.
איך אתה מרגיש שזה? אתה סיימת את המילואים, לא?
אני סיימתי את המילואים.
ואיך הייתה, איך היה לחזור פתאום? לא מוזר שפתאום אני מתקשרת ואתה נמצא עכשיו בשיא של 50 אלף דברים, ואני אומרת לך, אז אולי נדבר.
לגמרי פתאום, אבל אני אקח אותך, זה, אני עובד בגוגל, ואני חשוף להמון עבודה ושיחות מול חול, ואני זוכר באחת הפעמים עליתי לזום, סליחה, אסור להגיד בגוגל זום, עליתי לשיחה במיט, וישב שם צוות שלם מכל העולם, ואני פתאום יושב מולם עם מדים ועם הנשק, והדקות הראשונות כולם כזה עם הפה כזה, ככה, הוא גדול כזה, ושומעים גם את הבומים, מאיפה שישבתי באותה שיחה, וזה... כאילו, כבר שכחו למה הם עלו. זאת אומרת, הכל פתאום הפך להיות שיח אחר, כן, באותה שיחה.
כי הכל מתגמד.
מתגמד,
שודר. חושב הזאת שעוצרים הכל, ועכשיו כן. נלחמים. כן. והמשק אבל מתחיל כבר לדחוף, כי בסוף אנחנו צריכים להתפרנס גם.
המשק דוחף, כי בסוף, אתה יודע, הסייבר לא פסק, להפך, בתקופה נכון. הזאת, שאנחנו בזמן מלחמה, אז הוא רק מתגבר. זאת אומרת, יותר ויותר התקפות, יותר ויותר אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים מול ארגונים כאלה ואחרים שמה לעשות, מוצאים את עצמם פתאום מותקפים ומוצפנים ולא יודעים מה לעשות. אז נכון שמנדיאנט היא לא עבור כל לקוח קטן, אבל אנחנו מנסים המון לייעץ ולעשות כקטע של ציונות ובאמת לבוא ולסייע איפה שאפשר. ולא מעט פעמים החבר'ה שלנו של המודיעין אומרים, הנה, יש כרגע מידע על ארגון זה וזה, אז צביקה מוצא את עצמו מרים טלפון, ומתחיל להסביר לאיזה סיסו שנמצא יום בשבוע, איזה סרוויס.
או שנמצא בעצמו במילואים עכשיו.
או שנמצא בעצמו במילואים, שזה בכלל יותר קשה. אבל סיסו איזה סרוויס כזה שנמצא יום בשבוע, מה הוא צריך לעשות, והוא נכנס להיסטריה, ואז צריך לעזור לו יותר, ואני מקשר אותו למישהו שיכול לעזור. כן? זה תקופה מעניינת ומאתגרת.
אז איך זה הרגיש? שאתה, זה שפתאום נוחתים עליך, אם זה מחול שהם לא כל כך הרגישו את זה, הם שמעו וזה נשמע להם בסדר, ואז
פתאום כשהם מדברים ממש ופוגשים אותנו ושומעים את הסיפורים, גם הייתה פעם אחת שהייתי בשיחה דווקא במשרד והייתה אזעקה בתל אביב, אז אני אומר להם, אני צריך לעזוב ללכת למרחב מוגן, וכאילו לא מובן להם, רגע מה, עכשיו מתקיפים את תל אביב? כאילו סוף העולם. צביקה, תעלה על סירה ותשוט אלינו, ותשוט אלינו, כי בטח את השדה סגרו. זאת אומרת, זה ממש ככה.
תתחיל לשחות.
כן, עד שתגיע.
כן.
זה אחרת.
ואיך החזרה אז?
החזרה בסוף, את יודעת, זה החיים חזקים יותר מהכל. בום, ועובדים. כאילו,
בום וממשיכים.
לגמרי. כאילו, נופלים על הכיסא, פותחים את המחשב אחרי, נגיד, שבוע וחצי שהוא היה סגור, ומקבלים כזאת כמות של אימיילים והודעות ועניינים וכאלה, מתחילים...
ועושים על הכל דילית, או שאתה מתחיל השתמל לא, שעובר
עשיתי אחד? כמה, לא, עשיתי כמה כללים. אם אני בשורת סאבג'קט, אז אין בעיה. זה משהו שאני צריך לטפל. ואם אני רק ב-CC, אז זה יעבור למשמרת 2. ואם כאילו יש ב-CC עוד 200 איש, אז אוקיי, נתייק את זה.
לידיעה.
כן, אולי יום אחד נחזור לזה. אם זה דחוף, אז בטח זה יעלה עוד הפעם.
כן.
זאת אומרת, אין דרך אחרת להתמודד.
נכון, לא, זה כמויות גדולות. וגם היית בחול לפני, אז זאת אומרת,
וגם הייתי בחופשה לפני, אז בכלל זה הכל ביחד.
כן, אז צריך פתאום לאפס את הכל זה.
כן.
ברגע.
אכן, כן.
טוב, אני מקווה שבזה זה, זאת שחזרה לשגרה,
כולנו מקווים, כולנו מקווים שהצפון יישאר שקט, שאת עזה...
שמעתי גם שהחטופים יחזרו כבר.
יעשו מה שצריך ויסגרו את העסק שם, ויחזירו את החטופים. כן, כולנו מקווים.
כן, ושיסתיים כבר, תסתיים התקופה ונתחיל להתאושש.
מסכים לגמרי.
זה ממש זה. ובינתיים אנחנו נמכור סייבר.
אנחנו עושים את זה. ולא מעט.
כי צריך להתגונן, כי בעולם גם כשהלחימה הפיזית תעצר, אז הלחימה שלנו בעולמות הסייבר עוד תמשיך.
לגמרי.
ותעלה.
לגמרי, היא תמשיך ותעלה ותתעצם, ואחד הדברים שאנחנו לדוגמה רואים יותר ויותר, זה כמו שיש שירותי רפואה, שרפ, שהרופא בבוקר עובד בבית החולים, ואחרי הצהריים בבית החולים, בציות של בית החולים, הוא מקבל פציינטים ועושה לכיסו, משלם את מה שצריך לבית החולים. אז אנחנו יותר ויותר פוגשים, במיוחד מהמזרח הרחוק, צפון קוריאה וכאלה, שבבוקר הם עובדים מטעם הממשלה, בכלים שהממשלה פיתחה, כדי לאסוף מידע, לגנוב כסף, לעשות כל מה שצריך ולהזיק. ואחרי הצהריים הם משתמשים באותם כלים כדי להתפרנס. משלמים את העמלה לממשלה, ופה מבקשים ביטקוין, ושם ביטקוין וחצי וכולי, והם כל מיני משרדי עורכי דין, רואי חשבון, whatever, רופאים כאלה, ומקומות כאלה.
אז אתה אומר שאם המתקפה היא אחרי צהריים, זה שירות פרטי.
כן, אבל...
זה מעין...
אבל עדיין השירות לקוחות מקפיד לתת את השירות המיטבי.
השירות לקוחות נותן שירות לכולם?
השירות לקוחות שלהם.
מקבל גם את הפרטיים?
למה זה ככה? כי תחשבי שיצא שם ששילמתי ולא קיבלתי חזרה את מפתחות ההצפנה, ולא קיבלתי את הקבצים שלי, אז מי ירצה לשלם?
כן.
אז מקפידים מאוד על השירות לקוחות.
כן,
לך
ושזה ש... חברה מאוד
לגמרי.
רווחית. ו...
לגמרי. אני ראיתי זה... מאמר לפני כמה זמן, שזה הכלכלה השלישית היום בגודלה בעולם.
כן,
כלכלת האקרים.
לפני...
נכון, היה לפני שבוע בערך.
נכון. פרסמו שיש שם מיליארדים של דולרים, אבל זה ברור. אתה יודע, מתקשרים אליי לפעמים לקוחות, ואומרים, כי יש את התיקים האלה של ההונאה. שמתחזים למישהו, ואז אומרים לך, תעביר את הכסף עכשיו לחשבון אחר, רק למקרה הזה, ולתמיד הם מקימים דומיין מאוד דומה, ומיילים, ונכנסים בתוך השיחות, ומדברים איתך,
אנשים לא מבינים
וזה.
איזה עבודה עושים כדי להקים התחזות ברמה הזאת, פישין כזה,
בדיוק.
זה כל כך קשה להרים אותו, כי אתה בונה ממש העתק של הארגון,
נכון.
ואז כשאתה פונה ואומר, סליחה, אני המנהל הזה או המנכ״ל או whatever, כן?
אתה גם מכתב את מי שצריך מתוך הארגון שלך
מתוך
במרחב.
מתוך מייל עם אותו דומיין והכל, נכון. וזה נראה קשר לחלוטין.
נכון.
ואז פתאום אתה מעביר עשרות אלפי או מאות אלפי,
נכון.
וראינו גם בכמה אירועים של מיליונים שעברו,
כן.
והכסף תוך שנייה נספג ונעלם, זהו.
כן.
לא יראו אותו יותר.
והעניין הוא ש... אתה יודע, הם מבינים שיש כאן איזו תירחה, כי הם רואים שלה, ברגע שהם מזהים שהיה דומיין מתחזה ומתחילים לחפש אותו, הם רואים פתאום שבמייל אחד יש את מי ששלח, ויש עוד ארבעה אנשים לכאורה מתוך אותו ארגון שגם קיבלו איזשהו עותק, הם מיודעים. והמסמכים נראים אותו דבר, והמיילים, החתימות של המייל וזה.
בכלל.
אומרים מה, מישהו ישב לתורך לעשות את כל זה, ואני אומרת להם, תקשיבו, גם אם הם עבדו חודשיים,
כמה כסף הם הוציאו?
והם עשו חצי מיליון דולר. שווה.
לגמרי. ובדרך כלל עושים יותר.
והם בדרך כלל עושים יותר, כי אם הם כבר פרצו לארגון, אז הם כבר יעשו לכמה מהלקוחות.
אז חבל לעשות את זה בחצי מיליון דולר סך הכל.
בדיוק, אז הם כבר יושבים, הם כבר עשו, אז הם יעשו לארגון אחד, והם יעשו לעשרה, זה כמו שסוק, שעולה לו אותו דבר לטפל בלקוח אחד ובשישה, נגיד, זורק את המספרים. אז מה ההבדל? אני כבר הקמתי דומיין, אני כבר שולחת את המיילים, אז אני אשלח גם בשם צביקה וגם בשם חיים.
כן, זה תמיד מזכיר לי את הסיסו שאומר שאני גם עשיתי הרבה תרגילים בארגון והרבה דברים, וכשמגיע מייל לא מוכר, אנשים יודעים לזהות שזה פישינג, ובאמת מקרים בודדים סך הכל מקליקים על הלינק או על הקובץ, ומאפשרים חדירה לארגון. ואז אמרתי לאחד מהם, בוא, אני הייתי שותף לאיזה תרגיל, ואמרתי לו, בוא נקרא למייל, משכורות 2022, סודי לא לפתוח. כמה אנשים מתוך אותו ארגון הקליקו על אותו קובץ? כמה אנשים לחצו על זה בעצם, ואפשרו גישה מלאה לארגון באותו רגע? מעל 50%.
וואו.
ואז אמרנו, בטח ה-50, היתרה פשוט עוד לא הגיעו למייל.
אגב, היה לי פעם לקוח שזה קרה לו באמת.
אני מדבר במקרה
שמישהו באמת הוציא את המשכורות.
הוציא את הקובץ החוצה. זה בכלל טענו.
כאילו בתוך הארגון יצא שם החוצה.
ואז כולם נפגשים בקפיטריה ואומרים, איזה יופי.
זה לא קרה בישראל, כן, אז אני לא יודעת מה היה שם בקפיטריה.
אז עשו את הפש באנגלית.
אבל עשו את הפש באנגלית.
ואמרו, וואו, what a wonderful story.
What a what. כזה, כן, ואז זה מאוד, אגב, בארצות הברית זה מאוד, מאוד סודי לדבר על המשכורות. זאת אומרת, משהו כזה שקורה בארצות הברית, הרי זה סודי, כי זה האינטרס של המעסיק שלא תדבר על זה.
נכון.
אז הפכו את זה למשהו מאוד מאוד סודי, וכשמישהו הפיץ את זה בטעות,
או שלא בטעות.
זה הפך לעניין.
גם כאלה דברים ראינו בעבר.
גם כאלה זה קורה, נכון. שהם עושים...
שמישהו עושה כנקמה או משהו, בסוף, הנה עוד נושא אחר שאפשר גם אחד לדבר עליו, זה האינסיידר טרייט. כאילו, אותו, נקרא לזה עובד פנימי,
כן.
שבעצם...
טוב, מזה אני מתפרנסת, מהעובדים הפנימיים.
כן.
זה האזור שלי, כי שם, כי כפורנזיקה אני רואה מגיעה לבתי משפט, אז זה האזור שבאמת...
אמרתי לכם שיטות אחית, כבר בהתחלה.
אז זה מאוד מעניין.
שיעור הבא נלמד איך עושים מסק, ואז כאילו אפשר לעשות מה שרוצים, כמעט כל מה שרוצים, ועדיין בפורנזיקה לא ליפול.
לא, כן, לנסות לברוח. יש להם כל מיני שיטות גם של אנטי-פורנזיקס, יש על זה עבודה רבה.
מה שיפה בתחום שלנו, שכל יום לומדים משהו חדש, שהוא כל הזמן הולך ומתפתח.
זה נכון.
בצד של הרעים, ואז אנחנו משלימים בצד של הטובים.
כן, זה הזמן קצת להקדים את ה... את הרעים, לתת קצת פייט.
לגמרי. לכן גם השימוש בתחום הסייבר בתקופה האחרונה, ואני רואה את זה יותר במערכות שלנו, של מנדיאנט, של שימוש ב-AI, כדי לנחש את ההתקפה הבאה, כדי לחשוב בצורה אחרת, ולהתגונן בצורה יותר מיטבית, זה משהו שאמור באמת להשיג את המרוץ הזה, שבו תמיד הרעים באים עם הסוג התקפה שהם רוצים, ואנחנו תמיד מגיבים, אנחנו זה הטובים. אז השימוש ב-AI, גם הם לומדים להשתמש ב-AI לצרכים האלה.
זה
קרב שהוא צמוד תמיד, וקשה לנצח בו, אבל מנצחים, לכן.
לא נשאר לנו ברירה, אנחנו נלחמים על הבית, לא?
לגם פה,
לגמרי. גם פה. צביקה, תודה רבה שהגעת.
האמת שהיה כיף. יאללה, מתי פעם הבאה?
יאללה, אנחנו נקפה.
על AI.
רק שלא תגיע זה.
שלא יהיה עוד איזה אירוע באמצע, חס וחלילה.
בניסיונות שלנו לתאם.
חס וחלילה. דנית, תודה רבה. היה כיף.
תודה רבה, נהניתי. אז אני מקווה שאנחנו הצלחנו לעורר גם בכם עניין. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, להגיב לנו בפלטפורמות השונות, לינקדין, יוטיוב, פייסבוק, חפשו למה סייבר בעברית. כרגיל, אני רוצה להודות למיכל בחר ולאסף לנסקי על העריכה, אולפני פלמינגו צהוב. על המוזיקה המקורית, יהודי טייטלבום, וכמובן, להודות לכם שהאזנתם. אני דנית ליבוביץ'אטי, ונתראה בפרק הבא של למה סייבר.